בחדוות התורה ובשמחה, ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. בשמחת התורה נפתח ונעסוק במסכת מגילה. מסכת מגילה, אולי מסכת משלוח מנות. למה לא קראו למסכת מסכת פורים? כמו מסכת שבת, מסכת ראש השנה, מסכת סוכה. אלא שרובה של מסכת מגילה, כשמה כן היא, עוסקת בענייני קריאת המגילה, מגילת אסתר. המסכת עוסקת בשלושה נושאים מרכזיים. הנושא הראשון זה, כמו שאמרנו, הלכות קריאת המגילה, כתיבת המגילה, ענייני מגילת אסתר. הנושא השני, הלכות בית הכנסת, תשמישי קדושה, איך מוכרים בית כנסת, מה עושים מבית כנסת שחרב. הנושא השלישי הוא נושא מצוי בכל יום ויום בסדר היום של היהודי, תפילות בציבור. המסכת עוסקת בענייני השליח ציבור, מי ראוי להיות שליח ציבור, קריאת התורה, ברכת כהנים. שני הפרקים הראשונים של המסכת ברובם עוסקים בענייני מגילת אסתר. גם תחילת הפרק השלישי. הפרק השלישי עוסק בענייני בית הכנסת, תשמישי קדושה, וגם בפרק השלישי ובעיקר בפרק הרביעי עוסקים בתפילות הציבור, תפילות בציבור, קריאות התורה וברכת כהנים. אם אנחנו מדברים על המצווה המרכזית שיש לנו בחג הפורים, מצוות קריאת מגילה. מגילת אסתר היא המגילה שנכתבה על ידי אנשי כנסת הגדולה. היא מגילה שנכתבה על הנס שהקדוש ברוך הוא עשה לאבותינו בימי מרדכי היהודי ואסתר המלכה. אנחנו מדברים על התקופה שלפני בניין בית שני. בית שני נבנה 3408 שנים לבריאת העולם, ומגילת אסתר הסתיימה שנתיים קודם. במגילת אסתר מסופר השתלשלות המאורעות והנס הגדול שעשה הקדוש ברוך הוא בימי מרדכי ואסתר. המגילה מתפרסת על פני השנים מהשנה 3395 לבריאת העולם ועד 11 שנים מאוחר יותר, בשנת 3406 שנים לבריאת העולם, וכמו שאמרנו, שנתיים לאחר מכן בנו עזרא הסופר ונחמיה את בית שני. הרשות לבנות את בית שני, להשלים את בניית בית שני, ניתנה על ידי בנו של המלך אחשוורוש, שבזמנו נעשתה הגזרה והישועה שמסופר במגילה. בנו של אחשוורוש, דריווש, הוא נתן את הרשות להשלים את בניית בית שני. מצוות קריאת המגילה. באיזה יום קוראים מגילת אסתר? מתי זה חג פורים? בעניין הזה בעזרת השם נעסוק בשיעור הראשון, דף ב'. משנה פותחת ואומרת, מגילת אסתר נקראת בחודש אדר כמובן, אבל ייתכן שיקראו מגילת אסתר ביום 11 בחודש אדר. אצלנו פורים זה ביום י"ד, ביום 14 לחודש אדר. במקומות מוקפים חומה מימות יהושע בן נון, שנעסוק על זה בעזרת השם בהמשך, כמו בירושלים, קוראים מגילה 15 לחודש אדר, אבל מחדש את המשנה, אנחנו כמובן לא פוסקים את זה להלכה, אבל לפי התנא של המשנה, מגילה נקראת לפעמים ביום 11 באדר, או ב-12 באדר, או ב-13 באדר. וכמובן, ביום 14, שזה היום המרכזי של פורים, וב-15, שזה היום של פורים, במקומות המוקפות חומה ממות יהושע בן נון, שזה מה שאנחנו מכירים בעיקר, ירושלים ועוד מקומות. אבל לא ייתכן שיקראו מגילת אסתר ביום י' לחודש אדר, לא פחות. וכן לא יכול להיות שיקראו מגילת אסתר ביום 16 בתת זין לחודש אדר, ולא יותר. והמשנה הולכת ומפרטת מה הסיבה שיכול להיות שיקראו מגילת אסתר ביום י' י' ב' י' ג' לחודש אדר. 3 ימים לפני פורים. קודם כל אומרת המשנה את הזמנים הקבועים, שאנחנו גם נוהגים בהם עד היום הזה. כרכין ערים המוקפים חומה מימות יהושע בן נון. ערים כאלה שבזמנו של יהושע בן נון הם היו מוקפות חומה, כמו ירושלים. בערים האלה קוראים ב-15 באדר, תתווה אדר, מה שנקרא פורים דמוקפים. לעומת זאת, כפרים ועיירות גדולות שלא מוקפות חומה מימות יהושע בן נון, מה שנקרא ערים דפרזים, פרזז עם לשון מפוזר, שבמקום שאין בו חומה, שהוא לא מוקף בחומה, אז הבתים מפוזרים, בית אחד פה, בית אחד כאן, זה לא שכולם אסופים סביב בתוך החומה, לכן הם נקראים פרזים. אלה קוראים ב-14. אם כן, איך נכנסו יום י' י' ב' י' ג' לחודש אדר, שבהם לפי התנא של המשנה אפשר לקרוא במגילה? אלא שהכפרים, חכמים, נתנו להם רשות שיהיו מקדימים לקרוא מגילת אסתר ביום הכניסה. מה פירוש יום הכניסה? יום שבו הם נכנסים לעיר הגדולה. אלה שנמצאים בכפרים, בכל אופן בזמנם בוודאי, בזמן המשנה, היו כפרים קטנים, לא תמיד היו בכלל מניין יהודים, וגם אם כן, לא היה להם מי שיקרא להם בתורה. כדי לשמוע, אם לא היה להם מי שיקרא להם גם קריאת מגילה, אז כדי לשמוע קריאת המגילה, הם צריכים להיכנס לעיר. הם היו רגילים להיכנס לעיר פעמיים בשבוע. רש"י מביא את הסיבה שעזרא הסופר תיקן, כמו שהגמרא מביאה במסכת בבא קמא דף פ"ב, תיקן שבתי דינים יהיו פתוחים וקבועים בימי שני וחמישי. לכן בני הכפרים היו רגילים להיכנס לעיר בימי שני וחמישי. זאת הסיבה שהיום שני וחמישי נקראים יום הכניסה, שזה ימים שבהם בני הכפרים נכנסים לעיר. הקלו חכמים לבני הכפרים. רש"י כאן מביא שלא הטריחו חכמים את בני הכפרים להגיע לעיר במיוחד, מכיוון שהם מגיעים, נכנסים לעיר ביום שני וחמישי, אמרו טוב, אז שכבר יקדימו ויקראו להם במגילה בימי שני וחמישי. ואם פורים חל באחד מהימים באמצע, יקדימו להם קריאת המגילה על יום חמישי שלפני י' באדר, או אם זה לפני יום חמישי, כלומר ביום רביעי, יקדימו להם ליום שני שלפני י' באדר. את התקנה הזאת תקנו לטובת בני הכפרים. כמו שהגמרא תביא, שחכמים הקלו על הכפרים, כיוון שהם מיטיבים עם בני העיר, שמביאים להם מים ומזון ביום הפורים, שלא יצטרכו לטרוח לבוא במיוחד לשמוע מגילת אסתר ביום י' באדר, ביום 14 לחודש אדר. הם יבואו כבר ביום שני או ביום חמישי, ויקראו להם ביום שני שאחריו יהיה פורים, או ביום חמישי שאחריו יהיה פורים. אז יקראו להם את המגילה. עכשיו המשנה מפרטת מיום שני, יום שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת, עד יום ראשון, אם חל 14 להיות באחד מהימים האלה, מתי יקראו במגילה לכפרים, מתי יקראו במגילה לעיירות גדולות שאינם מוקפות חומה ממות ישוע בן נון, ומתי יקראו במגילה לאותם כרכים המוקפים חומה ממות יהושע בן נון. כיצד? אם חל להיות 14 לחודש אדר ביום שני, יום שני, הכפרים כבר ממילא נמצאים בעיירות. לכן, כפרים והעיירות גדולות קורים בו ביום, ב-14 לחודש אדר. ומוקפות חומה, כמו כל שנה, קורים למחר ביום 15 בפורים של מוקפים. אם חל יום י' ד' באדר להיות, או ביום שלישי, או ביום רביעי, אז כמובן שהעיירות הגדולות יקראו בפורים בי' ד', אבל הכפרים יקראו ביום שני שלפני כן. אז כפרים מקדימים ליום הכניסה, שאם י' ד' חל ביום שלישי, הם יקדימו לקרוא ביום שני, שזה י' ג' באדר. ואם חל ביום רביעי, הם יקדימו יומיים, הם יקראו ביום י' ב' באדר. והעיירות גדולות שהם נמצאים בעיר, הם העיירות גדולות שלא מוקפות חומה, שהם צריכים כל פעם לקרוא בי"ד, הם קוראים בו ביום, בי"ד באדר. והעיירות המוקפות חומה, הם קוראים למחר, כמו כל שנה, ביום ט"ו באדר, 15 לחודש אדר. אם פורים, י"ד באדר, חל להיות ביום חמישי, אז זה גם כן כמו אם זה היה חל ביום שני. זה נקרא יום הכניסה. אז כפרים בוודאי קוראים ביום הזה, וגם עיירות גדולות קוראים ביום הזה, מכיוון שזה יום י"ד באדר. קוראים בו ביום, וכמו כל שנה מוקפות חומה, קוראים למחר ביום 15 בפורים של המוקפים. כאן אנחנו עוברים למקרה מאוד מרתק. אם חל פורים, 14 לחודש אדר, להיות בערב שבת. זה נקרא לבני ירושלים, שאצליהם פורים יוצא לפי זה בשבת, בני המוקפים חומה זה יוצא אצליהם בשבת, זה נקרא פורים המשולש. למה זה נקרא פורים המשולש? כי יש להם פורים שלושה ימים, לאלה שהם נמצאים בערים המוקפות חומה ממות יהושע בן נון כמו ירושלים. יש להם פורים גם ביום שישי, גם בשבת וגם ביום ראשון, כמו שמיד נראה. אז קודם כל, מכיוון שפורים של 14 לחודש אדר, פורים של הפרזים מה שנקרא, הוא חל ביום שישי, ערב שבת, אז העיירות הגדולות קוראים ביום שישי, אבל הכפרים, הם הקלו עליהם שיוכלו לקרוא ביום הכניסה. היום הכניסה הכי קרוב ליום שישי זה יום חמישי. לכן, כפרים מקדימים ליום חמישי, ליום הכניסה, י' ג' באדר. והעיירות גדולות קוראים ביום שלהם, י' ד' לאדר. ומוקפות חומה, פעם ראשונה שהם משנים את היום שלהם. הם לא קוראים ביום 15 לחודש אדר. כי קריאת מגילה לא דוחה שבת, כמו שהגמרא מבארת בדף ד' עמוד ב', חששו שמא יטלטלו את מגילת אסתר ברשות הרבים, לא ניכנס כרגע לכל החשש. בכל אופן, או עיניהם של עניים תלויות למתנות לאביונים, בזמן קריאת מגילה מחלקים מתנות לאביונים, ובשבת אי אפשר לחלק מתנות לאביונים. בכל אופן, בשבת לא קוראים מגילת אסתר, לכן צריך לשנות את היום. אז יש מקרים שאם יום מסוים חל בשבת, דוחים אותו ליום ראשון. אבל קריאת מגילה אי אפשר לדחות ליום אחרי תתוו. למה? אנחנו נראה בגמרא שהפסוק אומר, ולא יעבור. זאת אומרת, שיש רק יומיים. כתוב, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם ועל כל הנלווים עליהם, ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה, ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה. זאת אומרת שאי אפשר לעבור את היום הזה של תתוו באדר. אחרי 15 באדר כבר אי אפשר לקרוא מגילת אסתר. אז לכן, חייבים להקדים. אלה שגרים בעיירות המוקפות, בכרכים המוקפים חומה ממות ישוע בן נון, כמו למשל ירושלים, מקדימים לקרוא מגילת אסתר ביום שישי. וממילא, כמו שאמרנו, עיניהם של עניים תלויות למקרא מגילה, ולכן מתנות לאביונים נותנים באותו יום של קריאת המגילה, אז גם מתנות לאביונים ייתנו ביום שישי בירושלים ומקומות אדומים לירושלים. למה זה נקרא פורים המשולש? שנה כזאת שיוצא שבירושלים פורים חל בשבת, כי ביום שישי יש קריאת מגילה ומתנות לאביונים. ביום שבת קודש יש קריאת התורה ויבוא עמלק של פורים, ואומרים על הניסים בתפילות ובברכת המזון בימי מרדכי ואסתר. וביום ראשון אז מקיימים את המצווה של משתה ושמחה, ואז גם מקיימים מצוות משלוח מנות איש לרעהו, שעיקר מצוות משלוח מנות זה לתת לאנשים אוכל שיהיה להם במה לעשות משתה ושמחה של פורים. אבל לא יכול להיות שיחול פורים של פרזים, דהיינו 14 באדר, פורים של אלה שלא ירושלמים, אלא אלה שגרים בערים פרוזות, לא יכול להיות שיחול להם פורים ביום שבת. כי פורים של 14 באדר לעולם לא יכול לחול בימים, אלא בימים האלה. פורים יכול לחול או ביום ראשון, או ביום שלישי, או ביום חמישי, או ביום שישי. יום 14 לחודש אדר. אבל בירושלים כן יכול להיות פורים בשבת. ולכן הם יעשו פורים המשולש. אם כן, דיברנו מה יקרה כש-14 לחודש אדר, מה שנקרא פורים דפרזים, חל ביום שני, שלישי, רביעי, חמישי, ואפילו אם הוא חל בערב שבת, מתי כל אחת מהמקומות, כל אחד מהמקומות יקרא מגילת אסתר. כאן עוברת המשנה לעסוק מה יקרה אם יחול פורים של 14 לחודש אדר ביום שבת קודש. שהיום כשאנחנו הולכים לפי לוח שנה מסודר שנתקן על ידי ליל השני בזמן אביי ורבה, לעולם לא יכול לחול יום 14 לחודש אדר בשבת. אבל אילו כן זה היה יכול לחול. אז כפרים כמובן מקדימים את קריאת המגילה או ליום שני או ליום חמישי שקודם, ביום חמישי הוא הקרוב ביותר, אז הם מקדימים ליום חמישי. במקום לקרוא בי"ד, הם יקראו ביום י"ב לחודש אדר. וכאן מחדשת המשנה. חידוש עצום. עיירות גדולות, אלה שרגילים תמיד לקרוא מגילת אסתר ביום 14 חודש אדר, פורים דפרזים, הם יצטרכו להקדים ולקרוא ביום י"ב אדר, יום לפני תענית אסתר. מקדימים וקוראים ליום הכניסה, שהוא יום חמישי, יום י"ב אדר. והעיירות המוקפות חומה, הם אין להם בעיה. כי אם יום י"ד באדר יוצא בשבת, אז יום ט"ו אדר זה יוצא יום ראשון, אז הם קוראים למחר ביום ראשון, מוקפות חומה למחר. אם חל י"ד באדר, 14 לחודש אדר להיות ביום ראשון, אחר השבת, אז זה הזמן היחיד שבו יקראו מגילת אסתר בי"ד באדר, ביום 11 לחודש אדר. כפרים מקדימים ליום הכניסה, יום חמישי. לא יכולים לקרוא ביום שני הבא, כי לא יעבור, הם לא יכולים אחרי ט"ו לקרוא מגילת אסתר. אז הם מקדימים מיום ראשון, שזה י"ד, שבת, י' ג', שישי, י' ב', חמישי, י' א'. י' א' אדר, הם יקראו מגילת אסתר. והעיירות גדולות, אין להם בעיה, הם קוראים ביום ראשון, בו ביום. והערים, הכרחים המוקפות חומה, הם יקראו למחר, ביום שלהם, תתווה ודר, ביום שני. האמת, המשנה אומרת פה דבר שהוא פלא. המשנה אומרת שאפשר לקרוא מגילה ביום י' א', י' ב', י' ג' אדר. שואלת הגמרא, מגילה נקראת ב-11, ב-12, ב-13 לחודש אדר? מנהלן, תביא לי מקור לזה מהמגילה. שואלת הגמרא, מה פרוש מנהלן? איך אתה רוצה למצוא מקור במגילת אסתר לדבר שחכמים תקנו אותו בתקופה הרבה יותר מאוחרת ממגילת אסתר? כדי בעינן למימר לקמן, כמו שראינו בהמשך, שחכמים הם אלה שהקילו על הכפרים להיות מקדימים ליום הכניסה. זאת אומרת, זה בסך הכל תקנה של חכמים, זה לא דבר שמובא במגילת אסתר. איך אתה רוצה למצוא מגילת אסתר לדבר שלא מתוקן במגילת אסתר? חכמים הקילו על הכפרים לקרוא מגילת אסתר בימי שני או חמישי, שזה אצלהם יום שבו הם נכנסים לעיר. למה הקילו עליהם, על הכפרים? כדי שהם יהיו פנויים בפורים. כדי שיספקו מים, אני הייתי חושב שהם צריכים לספק יין בפורים. מים ומזון לאחיהם שבקרחים. זאת אומרת, חכמים הקלו על בני הכפרים מכיוון שהם תורכים ועוזרים לשמח את בני העיירות הגדולות. הם יכולים לקרוא מגילת אסתר במקום לתרוח ולבוא פעמיים, גם בימי שני וחמישי שהם באים להידיין בבית הדין, וגם פעם נוספת לשמוע מגילת אסתר בפורים, הקלו עליהם, כי הם מספקים מים ומזון לאחיהם שבקרחים. צריך לומר שבני הכפרים לא באים להביא את המים והמזון לעיר, כי אז הם ממילא באים שכבר יקראו, ישמעו מגילת אסתר. אולי בני העיירות באים לכפרים לקחת מהם מים ומזון. אבל בכל אופן, מכיוון שהם עוסקים ותורכים לצורך בני העיירות הגדולות, הקלו עליהם. שהם לא יצטרכו לבוא במיוחד לעיר, אלא בימים שהם כבר בכל מקרה נכנסים לעיר, כבר ישמעו גם מגילת אסתר. אבל הגמרא לא מבינה את השאלה, מה זאת אומרת אתה מחפש מקור ממגילת אסתר לקריאת מגילה בי"א, ב"ב, י"ג, כשהימים האלה באמת לא אמורים להיות מובאים במגילת אסתר, כשהיא תקנה של חכמים שהיא בזמן הרבה יותר מאוחר? מתרץ את הגמרא, תראה. חכמים יכולים לתקן תקנות, רק במקום שבו מתאפשר להם, כי הם יודעים שבזמן הזה כבר יש אפשרות, כבר נתנו להם את האפשרות, הכינו להם כבר את השטח, כמו שזה נקרא. זאת אומרת, באמת פורים זה ביום 14 ו-15 לחודש אדר, אבל יש רמז במגילת אסתר שחכמים יש להם אפשרות לקבוע פורים גם ביום י' א' ב' י' ג'. זה אמור להיות מרומז באיזשהו מקום במגילת אסתר. זה מה שמתרץ את הגמרא. ענן אחי כאמרינן מיכדי, הרי אם חכמים הקלו לבני הכפרים לקרוא ביום הכניסה לפני י' ד' באדר, הרי אז חייבים לומר שכולו אנשי כנסת הגדולה תקנינו. חייבים לומר שאנשי כנסת הגדולה שתקנו את קריאת המגילה בפורים, במגילת אסתר, הם כבר תקנו גם את האפשרות לקרוא בי' א', י' ב', י' ג'. נתנו אפשרות כזאת. אמנם הם לא קבעו את הימים האלה, אבל הם נתנו את האפשרות שאם חכמים יראו צורך, הם יקבעו בימים האלה קריאת מגילה. דאי סלקא דתך, כי אם יעלה בדעתך שאנשי כנסת הגדולה לא נתנו את האפשרות הזאת, אלא רק את יום 14 ורק את יום 15, שכתובים מפורש במגילת אסתר, רק את זה תקון, רק את זה הם תקנו. אם כן, נשאלת השאלה, איך ייתכן שאתו רבנן, באים החכמים המאוחרים יותר, ואקרי, עוקרים תקנתא דתקנינו אנשי כנסת הגדולה? הם יכולים לעקור תקנה שאנשי כנסת הגדולה תקנו, שיקראו מגילת אסתר ביום 14 או 15 לחודש אדר, ולא בימים אחרים, והם יעקרו את התקנה הזאת ויתנו לקרוא בימים אחרים? והרי התנן למדנו, אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, אלא אם כן הוא עומד בשני תנאים חשובים. תנאי ראשון, שהוא גדול ממנו בחוכמה. ותנאי שני, שהוא גדול ממנו במניין. נו, והרי החכמים ודאי לא היו גדולים בחוכמה מאנשי כנסת הגדולה שיהיו ביניהם נביאים. אלא פשיטה, זה פשוט שכולו, גם הימים האלה של 11 ו-12 ו-13 של חודש אדר, גם אותם אנשי כנסת הגדולה תקנו, שאפשר להקל ולקרוא בימים האלה. אז חייב להיות שזה מרומז באיזשהו מקום במגילת אסתר, אז איפה זה מרומז? איך הרמיזה? מביאה הגמרא שזה מרומז בשני מקומות. מקום ראשון, אמר רב שמן בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן. זה מרומז בפסוק, אמר קרא, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם. בהתחלה אנחנו מבינים, מזה שכתוב לשון רבים, זמנים הרבה תקנו להם. בסדר, זה הרבה זמנים, כמה זה הרבה זמנים? יש כלל, מיעוט רבים שניים. כשכתוב לשון רבים זה בדרך כלל הכוונה שניים. אתה לא יכול לרבות יותר משניים. זה שכתוב לך רבים, אולי זה רק שניים, אתה לא יכול לרבות יותר. אז אם כן, היי, מה שכתוב בזמניהם, היא באה אלה לגופי. הרי קבעו שני עמים, 14 ו-15 לחודש אדר, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, הכוונה בזמנים האלה, מי אמר שאפשר להוסיף עוד ימים? עונה הגמרא, אם כן, שבאים לרבות את ימי י' ד' ות' ו', הרי יום י' ד' הוא מיועד לאנשי העיירות הגדולות, ויום ט' ו' לימי העיירות, מיועד לבני העיירות המוקפות חומה, מימות יהושע בן נון. כל אחד מהם יש לו רק זמן אחד. זה לא שירושלמי יכול לקרוא מגילת אסתר ב-14 לאדר. כל אחד יש את הזמן שלו. אם כן, למה קרא לקיים את ימי הפורים האלה בזמן? כל אחד בזמן שלו. מהי לשון רבים זמניהם? אלא זה בא לרבות זמנים טובה, זמנים הרבה, יותר מי"ד ותתוו של חודש אדר. שואלת הגמרא, מי אמר? מי אמר שזה בא לרבות עוד זמנים? אתה שואל, מספיק שיהיה כתוב בזמן? מה פתאום? אם היה כתוב בזמן, הייתי אומר, כל אחד יכול להחליט איזה זמן הוא רוצה. יש לך שני זמנים. יש לך י"ד, ט"ו. אתה ירושלמי. אולי תבחר לעצמך איזה יום תקרא. אולי י"ד, אולי ט"ו. רק תקבע זמן אחד. ולכן כתוב בזמניהם כדי ללמד, זמנו של זה לא כזמנו של זה. אם אתה אחד מתושב עיר מוקפת חומה כמו ירושלים, אתה קורא רק בט"ו באדר, לא בי"ד. ואם אתה גר בעיר שאינה מוקפת חומה ממות יהושע בן נון, אתה קורא רק בי"ד, לא בט"ו. זאת אומרת, אתה לא יכול להימנע מקריאה בי"ד ולומר, טוב, אני אקרא מחר. אין דבר כזה. אם בן אדם נמצא למשל במקום שיש בו ספק, אולי זה מקום המוקף חומה ממות יהושע או לא, בסדר, זה קורה גם בי"ד וגם בט"ו, בלי ברכה, ביום ט"ו. אבל, לומר, אני לא אקרא בי"ד, אני כבר אקרא בט"ו, וכי אתה ירושלמי, וכי אתה גר בעיר המוקפת חומה ממות יהושע, זאת אומרת, כל אחד וזמן, והזמן שלו, לכן כתוב בזמניהם לשון רבים, שכל אחד יש לו את הזמן שלו, זמנו של זה לא כזמנו של זה, מתרצת הגמרא, אם כן היה מספיק שיהיה כתוב לשון רבים סתם, למקרא זמנם. למה הוסיפו עוד י' ועוד ה'? מהי זמניהם? התוספת של זמניהם יותר מזמנם זה עוד י' וה'. מה שתי האותיות האלה באות לרבות? שם התמינה כול הוא. הם באים לרבות עוד שני ימים. כמו שמיד נראה, את יום י' א' ויום י' ב' לחודש אדר, שבהם הכפרים יכולים להקדים ולקרוא ביום שבו הם נכנסים לעיר להידיין בבתי הדין. כי יום י' ג' באדר, הגמרא מביאה שזה פשוט שאפשר לקרוא במגילת אסתר, כי יום י' ג' באדר זה היום שיצא עליו הגורל, שהמן רצה באותו יום לעשות את המזימה שלו, ובסוף נהפוך הוא, היום הזה הפך להיות זמן קהילה לכל, נקהלו היהודים בכל מדינות המלך. שאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמוד על נפשם. זה זמן קהילה לכל, יום י' ג' לא צריך לרבות. שואלת הגמרא, אתה יודע שבתלמוד הירושלמי יש דעה שסוברת שאפשר לקרוא מגילת אסתר כל החצי הראשון של חודש אדר, מראש חודש אדר עד תתוו? אז אימא, זמנים טובה, אולי נאמר שגם התנא במשנה יסבור כמו הדעה הזאת. אחרי תתוו בוודאי שאי אפשר לקרוא מגילת אסתר, כי כתוב ולא יעבור, כמו שקראנו קודם. להיות, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם ועל, כל הנלווים עליהם ולא יעבור, להיות עושים את שני הימים האלה, רק עד תתווה ולא יעבור. אבל החצי הראשון של חודש אדר אולי אפשר לקרוא בכולו. מתרצת הגמרא, כתוב יוד היי. במקום שכתוב זמנה מוסיף עוד יוד היי, כתוב זמניהם. היוד היי של הריבוי צריך שיהיה דומיה דזמנם. דומה לעיקר הזמן. כמה זמן יש קריאת מגילת אסתר? מפורש במגילת אסתר? 14 ו-15 לחודש אדר. אז מה זמנם? תרי זה יומיים. אף זמניהם, כשאתה בא להוסיף מהריבוי, זה עוד שני ימים. תרי. יום י' א' ויום י' ב'. והגמרא מבארת למה לא צריכים לרבות את יום י' ג'. ואם התרייסר ותלייסר, אולי תרבה את י' ב' וי' ג' במקום י' א' וי' ב'. מבארת הגמרא שזה לא צריך לרבות את י"ג. כמו עוד דבריו, דאמר רב שמואל בר יצחק, יום 13 בחודש אדר, הרי היה הזמן קהילה לכל היא. כמו שאמרנו, הלשון של הפסוק, ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמוד על נפשם, ונוח מאויביהם והרוג בשונאיהם, כתוב שזה היה ביום 13 לחודש אדר, אז זה היה הזמן שבו היהודים נלחמו באויביהם. נקהלו לעמוד על נפשם. ופשוט שאפשר לקרוא במגילת אסתר, ולא צריך לרבויי. עיקר הנס נעשה ביום הזה. ככה הוא אומר לעניין אחר, רב שמואל בר יצחק, שפשוט שקריאת מגילה לא צריך לרבות שאפשר לקרוא מגילה ביום ג', ביום 13. אז ההכנה, ואותו דבר גם תגיד כאן, 13 זמן קהילה לכל היא, יום 13 לחודש אדר זה הזמן שבו נקהלו כל היהודים בכל מדינות המלך אחשוורוש לעמוד על נפשם ולהילחם בשונאיהם. ולא צריך לריבויי, לא צריך לרבות, שביום הזה אפשר להקדים ליום הכניסה ולקרוא. וכאן הגמרא מסבירה למה אי אפשר לומר שאי אפשר לקרוא מגילת אסתר ביום שני הבא, או ביום חמישי הבא, ומשיצר ושיבסר, אולי ביום ט' זין, אולי ביום י' זין לחודש אדר, כי ולא יעבור כתיב, התורה אומרת, ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם, בכל שנה ושנה, דווקא י' ותתווה ולא אחר כך. עד כאן הסברנו ופירטנו את הרמז הראשון שאפשר למצוא במגילת אסתר, לתוספת של היומיים הנוספים, שבהם אפשר לקרוא מגילת אסתר, יום י' א' ויום י' ב' לחודש אדר. אבל, ורב שמואל בר נחמני לא הסכים עם דבריו של רב שמן בר אבא בשם רבי יוחנן, כי הוא לא הסכים לדרוש את הדרשה הזאת של זמנם, זמניהם, לא הסכים לדרוש דרשה כזו. לכן הוא הביא את זה מרמז אחר. אמר קרא, קיימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה, משלוח מנות איש לרעהו, ומתנות לאביונים. אז הפירוש הפשוט, מה שגם ילמד רב שמן ברבא בשם רבי יוחנן, שהוא לא דורש מהפסוק הזה, הוא יסבור, קיימים השנחו בהם היהודים, זאת אומרת, כמו אז בזמן של מרדכי ואסתר, היו הימים האלה ימים השנחו בהם היהודים מהמלחמה, ככה גם לדורות בימים האלה נקבע את ימי הפורים. אבל רב שמואל בר נחמני דרש שכאן יש רמז לעוד יומיים שבהם אפשר לקרוא מגילת אסתר, אם יש צורך, יום י' א' ויום י' ב' לחודש אדר. אמר קרא, כימים השנחו בהם היהודים. מספיק שיהיה כתוב, ימים השנחו בהם היהודים. הקף, מה היא באה לרבות? עוד שני ימים, כמו הימים האלה של י' ד' ט' ו' אדר. לרבות 11 ו-12, ואת תרי-עשר לא צריך לרבות. ואם ה... 11 ו-12, תלי-עשר, כמובן, תרי-עשר זה 12. את היום ה-13 לא צריך לרבות, כמו שכבר אמרנו קודם. ואם התרי-עשר הוא תלי-עשר, אולי במקום 11 ו-12, תגיד 12 ו-13. אומר הגמרא, לא, את יום 13 לא צריך לרבות. אנחנו מרבים סך הכל את יום 11 ו-12. יום 13 לא צריך לרבות. אמר רב שמואל בר יצחק, 13 זמן קהילה לכל היא, ולא צריך לריבוי היא, לא צריך לרבות אותו. וגם יום 16 ו-17 אי אפשר לקרוא במגילת אסתר. כי ואם השיצר ושיבשר, אמרנו כבר מקודם, ולא יעבור כתיב. התורה אומרת, המגילת אסתר הוא כתוב, ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה, בלבד, רק י' ד' ות' ו' ולא ת' ז' וי' ז'. כאן הגמרא מביאה את מה שאמרנו כבר קודם, תוך כדי מה הסיבה שרב שמואל בר נחמני, שהביא עכשיו את הרמז מקיימים השנחו בהם היהודים, את יום י' א' וי' ב' לחודש אדר, שאם יש צורך אפשר לחכמים לתקן לקרוא בהם מגילת אסתר, למה הוא לא אמר, כמו שאמר רבי יוחנן, רב שמן בר אבא בשם רבי יוחנן, שלומדים מבזמניהם, שהיה מספיק שיהיה כתוב זמנם וכתוב זמניהם. עונה הגמרא, שלפי דעתו, זמן, זמנם, זמניהם, לא משמע לי לדרוש, מזה שבמקום זמן או במקום זמנם כתוב זמניהם, שיש כאן איזשהו איתור, כי זה הדרך של הפסוקים לכתוב ככה, לייפות את הלשון. ואם כן נשאלת השאלה, למה רב שמן בר אבא היה צריך את הדרשה מזמניהם? הרי יש פה דרשה נפלאה מאוד של רב שמואל בר נחמני. מה הייתה מלוקה אמר מקיימים כמו רב שמואל בר נחמני? כמו הימים האלה של י' ד' ות' ו', ככה גם י' א' וי' ב', אפשר לקרוא. אז הוא מתרץ את הגמרא, אמר לך, הוא יטען, כמו שאמרנו קודם, שמה שכתוב קיימים לדורות הוא דכתיב, כמו הימים של הנס שהיה בזמנם של מרדכי ואסתר, י' ד' ות' ו' ימי נס, ככה גם לדורות, כמו הימים האלה, ככה גם לדורות יהיה בימים הבאים, י' ד' ות' ו' נקרא בהם מגילת אסתר. אבל עדיין הוא לא סובר שאפשר לרבות מפה עוד יומיים, את יום י' א' וי' ב' לחודש אדר, שאם יהיה צורך יהיה אפשר לתקן לקרוא בהם מגילת אסתר. פתחנו את המסכת עם תחילת דברי המשנה, שקריאת המגילה, מגילה נקראת גם לפני פורים. ב-11 בניסן באדר, ב-12 באדר, אפילו ב-13 באדר, יכול להיות שיקראו מגילת אסתר לפני פורים. אמר על זה רבא בר בר חנה, את הדברים הוא אמר בשם רבו, רבי יוחנן. שרבי יוחנן בעצמו אמר את הדברים שקיבל מרבותיו, וזה צריך לדעת שאחד מרבותיו של רבי יוחנן היה מסדר המשניות בכבודו ובעצמו רבי יהודה הנשיא. וכאן אומר רבי יוחנן דבר בשם רבותיו, ואם הוא אומר את זה בשם רבי יהודה הנשיא, אז זה ממש דברים שמאירים את העיניים. המשנה שלנו, המשנה הזו שאומרת שאפשר לקרוא מגילת אסתר לפני פורים במקרים מסוימים, במקומות מסוימים, אם דיברנו על כפרים שמקדימים ליום הכניסה, זו דברי רבי עקיבא, שמכונה סתימתאה, מלשון סתם, סתם משנה. סתם משנה, הכוונה שיש משניות שלא כתוב מי התנא שאומר את ההלכה שכתובה. אלא זה כתוב סתם, הלכה. זה נקרא סתם משנה. רבי עקיבא מכונה סתימתא, כי יש הרבה משניות שכתוב הלכה סתם, וזה בעצם הלכה של רבי עקיבא. רבי יהודה הנשיא, מחבר המשניות, אמר את ההלכה כי הוא רוצה לפסוק, כמו דעתו של רבי עקיבא, לכן הוא אמר אותה כהלכה בלי להביא שם של תנא. הסבר נוסף מביא רש"י, מה הכוונה רבי עקיבא סתימתה. זכר רבי עקיבא להעמיד תלמידים הגונים בעם ישראל, וחלק גדול מהתלמידים שלו נשנו דבריהם כסתם. למשל, אנחנו יודעים כלל מפורסם, סתם משנה, זה דבריו של רבי מאיר, רבי מאיר בעל הנס. סתם תוספתא, יש הרבה גמרות שבסוף הגמרא יש תוספתא על המסכת, ברייתות. סתם תוספתא רבי נחמיה. סתם ספרה, הכוונה ספר תורת כהנים, זה מדרש הלכה על ספר ויקרא. ומתחיל עם האמרה המפורסמת שיש הרבה שאומרים אותה כל בוקר לפני התפילה. רבי ישמעאל אומר ב-13 מידות התורה נדרשת בהן. אז סתם ספרה זה דבריו של רבי יהודה. וכל אלה על פי דברי רבי עקיבא. כי הם היו כולם תלמידים של רבי עקיבא. לכן הוא מכונה סתימתה. ככה רש"י מביא עוד הסבר. בכל אופן, בא כאן רבא בר בר חנה ואומר בשם רבו רבי יוחנן, שקיבל מרבותיו, שהמשנה הזאת היא לא נשנתה לפי כל החכמים, היא נשנתה רק לפי דעתו של רבי עקיבא. הגמרא מביאה פה שני לשונות. לפי לשון אחד, כל הדרשה שדרשנו, שיש בכלל אפשרות לקרוא מגילה ביום 11 או 12 או 13 לחודש אדר, למדנו את זה מזמניהם, לפי רבי יוחנן, או מקיימים, כמו רב שמואל בר נחמני. בעצם לפי הלשון הראשון, כל הדרשה הזאת היא לפי רבי עקיבא. הגמרא תכף תקשה על זה, שזה לא ייתכן דבר כזה, ודאי שגם חכמים סוברים את הדרשה הזאת, ודאי שגם חכמים מודים שייתכן אפשרות בזמנים מסוימים, במקומות מסוימים, שיקראו מגילה גם לפני פורים, ודאי שהם קיבלו את הדרשה הזאת. אבל לפי הלשון הראשון, רק רבי עקיבא סבר את הדרשה הזאת. דדריש זמן, זמנם, זמניהם. דיין, שהוא דרש את זה שכתוב זמניהם, יש כאן כמה דרשות. כי היה מספיק שיהיה כתוב זמן או זמנם, זה שכתוב זמניהם, זה בא לרבות עוד יומיים שבהם אפשר לקרוא מגילה, שזה י' וי' ב' אדר. אבל חכמים חולקים. לפי הלשון הזה, הם פשוט לא דורשים את הדרשה הזאת. ולכן הם אומרים, אין קורין אותה אלא בזמנה. מגילת אסתר, יש לך יומיים. או בי"ד באדר, שזה בכל המקומות, או ט"ו אדר, שזה בערים המוקפות חומה ממות יהושע בן נון. זהו. אבל לפי הלשון הזה, חכמים בכלל חולקים על עצם הרעיון. אין אצלם בכלל את המושג הזה שיהיה אפשר בזמן, בעת הצורך, לתקן שיקראו מגילת אסתר לפני הזמן. מקשה הגמרא, והגמרא באמת פורכת את הדברים מכל וכל. זאת אומרת, את החלק השני בדבריו של רבי יוחנן. מה אתה רוצה לומר? שלפי חכמים אין מושג לקרוא מגילה לפני פורים? אין את הדרשה של זמניהם, שיש עוד שני זמנים לפני פורים, י' א', י' ב', י' ג', י' ג' זמן קהילה לכל, כמו שאמרנו, שזה ודאי אפשר לקרוא אז בשעת הצורך, כשחכמים רואים צורך לתקן. מקשה הגמרא מי טבעי. אמר רבי יהודה, הוא מביא כאן עכשיו דברים, הגמרא מעמידה שלא ייתכן שהדברים האלה הוא אמר אותם בדעתו של רבי עקיבא. לא ייתכן. אלא חייב להיות שאת הדברים האלה הוא אומר בדעתם של חכמים שחולקים על רבי עקיבא. שרבי יוחנן אמר עליהם בלשון הראשון שהם לא סוברים בכלל שיש מציאות לקרוא מגילת אסתר בשום זמן, בשום מקום לפני פורים. וכאן אנחנו רואים מפורש שיש כן מציאות כזאת לפי דעת חכמים. אמר רבי יהודה, הרי במשנה אמרנו שחכמים הקלו על בני הכפרים שיוכלו לקרוא מגילת אסתר גם לפני פורים, ביום הכניסה מה שנקרא, ביום שהם נכנסים לעיר הגדולה, ימי שני וחמישי. כל זה דווקא בזמן שהשנים כתקנן. מה פירוש השנים כתקנן? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו ואהרון הכהן, פרשת בו בספר שמות, החודש הזה לכם, ראש חודשי. מה זה הזה? הראה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו את הירח. אמר לו, כזה ראה וקדש. יש מצוות עשה לקבוע ראש חודש על פי הראייה. הרי הירח, תחילת החודש הוא ממש קטן. ואז זה הולך וגדל, עד שבאמצע החודש הוא עיגול שלם, ואז במשך סוף החודש הוא מתמעט והולך עד שהוא נעלם. סוף חודש העברי, הירח נעלם, ואז מגיע חודש חדש, הוא נולד מחדש. כשרואים את מולד הלבנה, מקדשים ראש חודש. לפי זה קובעים את ראש חודש. או על פי עדים שראו את מולד הלבנה. זה יכול להיות ראש חודש אחרי 29 יום. החודש הקודם היה 29 יום, אחרי זה יום הבא, במקום שיהיה חודש של 30 יום, הופכים את היום הבא לתחילת החודש הבא. וזה יכול להיות אחרי 30 יום מתחילים את החודש הבא. זה נקרא השנים כתקנה. בכל אופן מדברים שקובעים את הראש חודש לפי מולד הלבנה, לפי הראייה, וסנהדרין קובעים ואומרים כזה, מקודש, מקודש, לפי הראייה. אבל עוד תוספת, וישראל שרויים על אדמתם. כולם גרים בארץ ישראל. זה תענוג זה. כל עם ישראל גרים בארץ ישראל. יש לך אפשרות להעביר מסרים בפעם אחת לכולם? מה פירוש בפעם אחת? אתה שולח שליחים, שלוחי בית דין, שיבואו לכל מקום ומקום בארץ ישראל, להודיע לכולם, אתה ראש חודש. זה בזמן שכולם היו בארץ ישראל. אז באמת, היה אפשר לקרוא מגילת אסתר לפני פורים. כפרים, אתה יודע מה? באמת כל הכבוד להם, מספקים מים ומזון לאחיהם שבקרחים, קבלו הקלה משמעותית ותקראו מגילת אסתר ביום הכניסה, ביום שני או חמישי, הקודמים לפורים. בסדר גמור. המאוחר שביניהם, מה שהכי קרוב לפורים, או שני או חמישי. אבל זה היה בזמנים הטובים. אבל בזמן הזה, שלצערנו הרב, ישראל לא שרויים על אדמתם. איזה על אדמתם. כמעט כל מקום בעולם יש יהודים היום. בית חבד ויהודים. נו. לך תעביר מסרים לכל עם ישראל בכל המקומות. טוב, אז היום, ברוך השם, יש אמצעי תקשורת, כן? אבל בזמן התלמוד לא היה אפילו כלום. לא היה, אפילו טלפון פשוט לא היה. נו. אז איך יעבירו מסרים? צריך לשלוח שליחים לכל מקום ומקום, להודיע להם מתי זה ראש חודש. לכן הועיל ומסתכלים בה. אנשים לא יודעים מתי ראש חודש. אז אתה יודע, הם ידעו כבר איך שהוא נודע להם ראש חודש אדר מתי. מתי היה, כשנכנס אדר מרבים בשמחה. נודע להם מתי היה ראש חודש אדר. אז הם ספרו, בסדר. האמת לא כולם אפילו יודעים מתי היה ראש חודש אדר, הם רק יודעים שהגיע יום שני, הם הגיעו שם לירושלים, לבית הדין, אתה יודע, לא לירושלים, כן, ירושלים הרי קוראים לזה תווה, הגיעו לאיזשהו עיר, אני יודע איפה, תל אביב, בני ברק, הגיעו לאיזושהי עיר, ואמרו להם, מה, זה ממש לפני פורים, אתם בכפרים, נכון? אנחנו נותנים לכם לקרוא מגילה עכשיו, אתם רוצים שמישהו יקרא לכם עכשיו קריאת המגילה? כן, למה לא, בטח. רגע, אז קריאת המגילה זה היום. הכפרי, בראש הכפרי שלו, לא שאנחנו מזלזלים באינטליגנציה של הכפריים, הם אנשים חכמים, אבל הכפריים של פעם מדברים, שהיו עוסקים רק בעבודת חקלאות, וגם אם היו אנשים מלומדים, היה חסר להם מידע, מתי ראש חודש? לא יודע. אז הם אמרו, רגע, קריאת מגילה היה היום, בסדר גמור, מתחילים להכין את הבית לפסח, עוד חודש פסח, לא? מי הוא דלת? ספור 15 יום, מסתיים לך חודש אדר, ואז עוד 15 יום, חג הפסח, 30 יום מזמן שהם שומעים קריאת מגילה, אוכלים מצות. פסח. אם תקרא לו מגילה ביום י' א' באדר, אתה יודע מה יצא? הוא יקבל פסח 3 ימים לפני הזמן. נו, שיקבל פסח לפני הזמן, מה אכפת לך? טוב, ודאי שיש פה בעיה עם כל ההגדה של פסח, ברכות לבטלות, זה עוד עניין. אבל יש לי פה בעיה של איסור קראת. ואם הוא מתחיל פסח לפני הזמן, הוא גם יסיים פסח לפני הזמן, כשאצלו יהיה המופלטות שהוא אוכל במוצאי פסח, או יומיים אחר כך בתור שם על המאפייה. זה עדיין פסח, רבנו, קראו לך מגילה לפני פורים. והוא סופר 30 יום אחרי קריאת המגילה. כיוון שאנשים לא היו בארץ, לא הייתה אפשרות להודיע להם מתי ראש חודש ניסן. אז הם סומכים על קריאת מגילה 30 יום אחר כך, מבחינתם זה ליל הסדר. לכן, הואיל ומסתכלים בה על קריאת המגילה, אין קוראים אותה אלא בזמנה. זמן פלדה, לא מזיזים אותו. קריאת מגילה בי"ד באדר, כמו שעון ג'נבה, כמו שאומרים, אם עדיין אומרים. י"ד אדר, אל תזיז. כך אומר רבי יהודה בשם, לא בשם רבי עקיבא, בוודאי. רבי יהודה, ליבא דמן. רבי יהודה, את הדברים שלו אמר בשם מי? כל הברייתא שעכשיו אמרנו, שכל ההקדמה שמקדימים לבני הכפרים קריאת מגילה לפני פורים, זה היה רק בזמן שישראל כולם היו בארץ ישראל. כמו מי נאמרו הדברים האלה של רבי יהודה? לא לפי דעתו של רבי עקיבא. אילי מעליבא דרבי עקיבא. הרי רבי עקיבא אפילו בזמן הזה התעלה את הקנטה. רבי עקיבא במשנה שלנו, כשהוא בא ואומר מגילה נקראת ב-11, ב-12, ב-13. מתי הוא מדבר? למי הוא כתב את הדברים האלה? הוא כתב אותם בזמנים כתיקונם? מה פתאום? רבי עקיבא היה בזמן הזה, על הזמן ההוא דיבר רבי יהודה ואמר, בזמן הזה, שישראל לא שורים על אדמתם. הרי רבי עקיבא יש בהגדה של פסח, אומרים, מעשה ברבי כמה רבנים, אני לא זוכר את השמות של כולם, אבל את רבי עקיבא אני זוכר. רבי עקיבא היה בליל הסדר, היה בבני ברק, היו מסובים בבני ברק, לא בירושלים. זאת אומרת שזה היה אחרי החורבן. בכלל ידוע, רבי עקיבא של הרבה... סיפור המפורסם, שראו שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, החכמים בכו והוא שחק, אמר אם אתה רואה שהתקיימה הנבואה, שועלים מלכו בה, ודאי התקיים הנבואה גם כן שלא דילכו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משענתו בידו, מרוב ימים. בכל אופן הוא היה אחרי החורבן רבי עקיבא, כשישראל כבר היו מפוזרים בגלות, ועל אלה הוא אמר, מגילה נקראת ביהודה לפיוד ב' יוד ג' לאדר, לפני פורי. אז ודאי שהדברים האלה לא נאמרו לפי דעתו של רבי עקיבא. זאת אומרת, מה שרבי יהודה אמר שיש הבדל בין הזמן שישראל היו בארץ ישראל לזמן שישראל מפוזרים בכל העולם, בין אומות העולם. כי לפי רבי עקיבא גם בזמן הזה קוראים מגילת אסתר בכפרים ביהודה לפי ב' י' ג' לפני פורים. אז דבריו של רבי יהודה שחילק בין זמנים כתקונם וישראל שורים על אדמתם לבין הזמן הזה, הוא לא אמר את הדברים לפי רבי עקיבא, כי רבי עקיבא דיבר גם בזמן הזה, וגם בזמן הזה הוא אמר שאפשר לקרוא לפני פורים. אלא לפי מי נאמרו דבריו של רבי יהודה שמחלק בין הזמנים עברו לזמן הזה? לאו אליבא דרבנן, וכי זה לא לפי דעתם של רבנן שקדמו לרבי עקיבא. ומה אמרו רבנן? דבריו של רבי יהודה זה בעצם דבריהם של רבנן, חייב להיות, כי זה לא יכול להיות רבי עקיבא. אז רק דבריהם של רבנן. נו, מה אומר רבי יהודה? מתי קוראים מגילה לפני פורים? בשנים כתיקונם, אבל היום לא. כי אנשים מסתמכים על קריאת המגילה לדעת מתי זה פסח. ומפוזרים, אנחנו לא יכולים למצוא אותם, נגיד להם מתי ראש חודש ניסן. מתי בית דין קבעו את ראש חודש ניסן. זאת אומרת, אומר רבי יהודה, והוא בא לומר את דעת חכמים ולא את דעת רבי עקיבא, והוא אומר בדעתם של חכמים, אתם שומעים רבותיי? לפי דעת חכמים, פעם קראו בכפרים את המגילה לפני פורים, ביהודה לפי ב' י' ג'. איך קראו פעם ביהודה לפי ב' י' ג' באדר? הרי אתם לא דורשים זמן, זמנם, זמניהם לפי... איך שרבי יוחנן הסביר. רק רבי עקיבא דרש את הדרשות האלה, על סמך איזה רמז אתם מסתמכים לומר שבזמנים עברו, כשהשנים היו כתיקונם וישראל היו שורים על אדמתם, כן היה אפשר לקרוא מגילה לפני פורים. ובזמן ששנים כתקנם וישראל שורים על אדמתם, לפי חכמים מיה, מכל מקום, קרינן לפני י' באדר, חייב להיות שאנחנו כן דורשים לפי חכמים את הדרשה של זמן, זמנם, זמניהם, שיש אפשרות לקרוא מגילה לפני פורים. תשמע, בשנים מאוחרות, ישראל מפוזרים, אין דרך להגיד להם מתי ראש חודש ניסן, אז בוא, הם מתייחסים למגילת אסתר, 30 יום אחר כך הם עושים את פסח, תקרא להם מגילת אסתר בי' באדר, כדי שיהיה להם פסח בזמן הנכון. תיובתא דרבי יוחנן, תיובתא. זאת דחייה מוחלטת ללשון הראשון בדבריו של רבי יוחנן, שהוא אמר מה? שלפי חכמים אין בכלל את הדרשה הזאת של זמן, שדורשים מזמניהם, שיש לפני פורים גם כן אפשרות לקרוא מגילה, במקרים שחכמים רואים צורך לתקן תקנה כזאת, בוודאי שיש אפשרות כזאת. רק זה היה בזמנים עברו, היום אי אפשר, כי יש אפשרות להיכשל בפסח על ידי זה. אבל לפי הלשון השני זה מסתדר מצוין. דבריו של רבא בר בר חנה בשם רבי יוחנן. מאוד קשה לומר שרבי יוחנן העמיד את המשנה והסביר שהמשנה הולכת לפי דעתו של רבי עקיבא, וזאת הייתה טעות. כי הרי רבי יוחנן, מי היו רבותיו? רבו היה מי שסידר את המשנה בעצמו. אז אם נאמר שאומר את זה בשם רב אחר, לא בשם רבי יהודה הנשיא, הוא נאמר, היה לו כמה רבנים. אבל זה אותו דור, הם בוודאי היו יודעים כמו מי נשנתה המשנה הזאת. לא מדברים היום אחרי אלפי שנים, מעל אלף שנה. אתה בא לספר לי, לפי מי נאמרו דברי המשנה. אין לי את מי לשאול, ואין לי שום דרך לדעת. אבל הוא היה באותו דור, דור אחד אחר כך. אז תכאורה הוא כן אמר דברים מוסמכים, כשהוא אמר שהמשנה שלנו נשנתה כמו דעתו של רבי עקיבא. לפי הלשון השני זה באמת מסתדר טוב. איקדה אמרי, לפי הלשון השני אמר רבא בר בר חנה, את הדברים אמר בשם אותו רבי יוחנן, שהיה תלמידו של רבי יהודה הנשיא מסדר המשניות. זו דברי רבי עקיבא סתימתה, המשנה הזאת, מורי ורבי, רבי יהודה הנשיא, כתב אותה כדעתו של רבי עקיבא. כן. אבל, אני לא אגיד לך שחכמים לא דורשים בכלל שיש אפשרות להקדים את קריאת מגילת אסתר בכפרים לפני י' באדר. בוודאי שגם לפי חכמים זה אפשרי. אבל חכמים אמרו, תראה, זה היה פעם, כשהייתה לנו אפשרות כזאת, יכולנו לאפשר לעצמנו ללכת לקראת בני הכפרים, לאפשר להם לקרוא מגילת אסתר כשהם באים לעיר ביום שני או חמישי הקרובים לפורים, כי הם כבר ממילא נכנסים לידיהם בבית הדין שהיו קבועים בימים האלה. אבל בזמן הזה, הואיל והם מסתכלים בה בקריאת מגילה כדי לדעת 30 יום אחר כך לעשות את ליל הסדר, את פסח. אין קוראים אותה אלה בזמן, חייבים לקרוא אותה בי' ד', כי הם לא ידעו אם קראו להם בי' א' או בי' ב' או בי' ג' לאדר, שהקדימו להם את הקריאת מגילה לפני י' ד'. הם יחשבו שאם קוראים להם מגילה, זה אומר שעכשיו זה י' ד'. הם לא כל כך ידעו את החשבון של הזמנים. ולפי זה תעניינה מיחי, דווקא הברייתא של רבי יהודה מסתדרת מצוין. כי באמת רבי יהודה אומר את דבריו לפי חכמים, ובדיוק למה שחכמים אומרים לפי הלשון הזה. חכמים באמת מחלקים בין זמנים שהשנים היו כתקנן וישראל על אדמתם לבין בזמן הזה. באמת אמר רבי יהודה, את דבריו הוא אמר, לא לפי רבי עקיבא, אלא לפי דעת חכמים. אי מתי נאמרו דברי המשנה שאפשר לקרוא מגילה גם לפני פורים? אי מתי נאמרה האפשרות הזאת בכלל לקרוא מגילה לפני פורים? כי את המשנה אפשר להעמיד שזה באמת דבריו של רבי עקיבא. אבל אי מתי נאמרו עצם הדברים שבאמת אפשר לקרוא מגילה לפני פורים? בזמן שהשנים כתקנה, והעיקר, ישראל שרויים על אדמתם, ויש לך אפשרות, מה שנקרא, לתקשר איתם, להודיע להם מתי ראש חודש ניסן. אז אתה יכול לעשות את פורים מתי שאתה רוצה, אתה יכול לקרוא מגילה מתי שאתה רוצה. לפי איך שאתה מבין, כמובן, ברמזים של הפסוקים במגילת אסתר. אבל בזמן הזה, שישראל מפוזרים במדינות העולם, בין אומות העולם, אין אפשרות להעביר אליהם מתי היה ראש חודש כל כך בקלות. הועיל ומסתכלים בה. מתי שקוראים למגילה הם סבורים שעכשיו זה י' באדר. וחודש אחר כך הם חושבים שזה כבר פסח. ואם יקראו למגילה לפני י' באדר הם עלולים להקדים ולעשות פסח לפני הזמן. ואז לסיים את פסח לפני הזמן ולאכול חמץ בימים האחרונים של פסח, לכן אני קוראים אותה אלה בזמנה. הבאנו ברייתא, שבברייתא הזאת רבי יהודה אומר, אי מתי אפשר לקרוא מגילה לפני י' ד' באדר? בזמן שהשנים כתקנן, וישראל שרויין על אדמתה. אבל בזמן הזה, שישראל מפוזרים בין אומות העולם, או אלו מסתכלים בה, במגילת אסתר, מתי שקוראים מגילה, אנשים סבורים שזה י' ד' באדר, לכן אין קוראים אותה אלא בזמנה. מביאה הגמרא, רבשי, קשיא לי, היה לו סתירה בין דברי רבי יהודה בברייתא עכשיו שאמרנו, לבין הדברי רבי יהודה, מה שרבי יהודה אומר במשנה בדף ה. ומכיוון שהמשנה שם בדף ה, הדברים שם של רבי יהודה סותרים את מה שהוא אמר כאן בברייתא, מוקים לה לברייתא שלנו כאן, שהדברים לא נאמרו בשמו של רבי יהודה, אלא כמו רבי יוסי בר יהודה. פלאי פלאים. הגמרא תכף תעמיד, מה באמת הסיבה שהוא לא אמר שיש שתי דעות, מה אומר רבי יהודה? הרי זה מצוי שיש שני תלמידים, שכל אחד שמע וכל אחד טוען, מה דעת רבו, רבי יהודה? יכול גם להיות בזה ויכוח. אלא שהייתה לו גרסה בברייתא, שרבי יהודה אומר אותה, ויש גרסה אחרת שהייתה לו שרבי יוסי בר יהודה, הוא זה שאומר את הברייתא, לכן הוא בחר דווקא בגרסה הזאת, כי יותר מתאים שבאמת הגרסה הזאת נכונה, מכיוון שמצאנו שרבי יהודה אומר אחרת, במשנה, בדף A. מה באמת הייתה הקושייה של רבשי? למה המשנה שם סותרת את מה שרבי יהודה אומר פה? ומי אמר רבי יהודה שבזמן הזה הועיל ואין אפשרות, בזמן של התנאים, בזמן המשנה, בזמן התלמוד, לא הייתה אפשרות ללכת ולהודיע לכולם בארצות פזוריהם מתי ראש חודש ניסן. ואנשים היו יודעים מתי פסח, 30 יום אחרי קריאת המגילה, והואיל ומסתכלים בה בקריאת המגילה, אין קוראים אותה אלא בזמנה, מקפידים לא לקרוא מגילה לפני הזמן כדי לא להטעות אנשים 30 יום אחר כך שיעשו פסח לפני הזמן. ורמיני, נקשר לך סתירה, הרי אמר רבי יהודה מפורש, במשנה מפורשת בדף A, אי מתי מקדימים את המגילה ליום י' א', י' ב', י' ג', לפני פורים? זה דווקא כשיש את הסיבה. מה הסיבה שמקדימים את קריאת המגילה לפני פורים? כי חכמים הקלו על בני הכפרים, להנאתם ולטובתם, מכיוון שהם באים ומספקים מים ומזון לבני העיירות הגדולות, לבני הכרכים. לכן אפשרו להם, אתם ממילא באים לעיר, ביום הכניסה שלכם, בשני וחמישי, שאז בתי הדינים קבועים ואתם באים להתדיין שם לפני בית הדין, תשמעו כבר מגילה אז, כי הרי אצלכם בכפר אין לכם מי שיקרא לכם מגילה. כל זה מדובר דווקא בכזה מקום, שבאמת יש בית דין קבוע, שנכנסים בני הכפרים בשני ובחמישי כדי להידיין שם. אבל אם במקום כזה, שאין בית דין קבוע ביום שני וחמישי, שנכנסים בשני ובחמישי, אז אין קוראים אותה, את מגילת אסתר, אלא בזמנה. אבל אם תמצא מקום ששם נכנסים בשני ובחמישי, כן, בתי דינים קבועים שם, כמו תקנת עזרא הסופר, עדיין מקום עם המסורת, כמו ימים ימימה, שבני הכפרים באמת בשני וחמישי נכנסים לעיר, בתי הדין קבועים בימים האלה, אומר רבי יהודה במשנה שם, במשנה הבאה, שמדויק בדבריו, שאז מיה מקדימים וקרינן ואפילו בזמן הזה. נו, אז רבי יהודה סובר שגם בזמן הזה אנחנו לא חוששים. מה, אתה הולך לקרוא מגילת אסתר בי"ד לחודש אדר? הרי הכפרי הזה לא ידע שהיום י' א', הוא שמע מגילה, הוא 30 יום אחר כך מבחינתו ליל הסדר. אתה לא חושש לזה? הרי אמרנו בברייתא שרבי יהודה חושש לזה, למה פה רבי יהודה במשנה לא חושש לזה? ולכן רבשי מוקים לה לברייתא, שדבריו, זה לא דבריו של רבי יהודה באמת, זה כמו דבריו של רבי יוסי בר יהודה. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת? בסדר, יש לך סתירה בין שני דברים שאמר רבי יהודה. ומשום דקשיא על ידי רבי יהודה אדיר על רבי יהודה, הוא משנה את הגרסה בברייתא ומוקים לה לברייתא כרבי יוסי ברבי יהודה, תגיד שיש ויכוח, מה דעתו של רבי יהודה? למה לומר שהברייתא לא הולך כמו רבי יהודה? עונה הגמרא מה שאמרנו. רבשי, שמיע לי, הוא שמע שיש שתי גרסאות מי אומר את דברי הברייתא. דאיקא דתני לה כרבי יהודה, ואיקא דתני לה כרבי יוסי בר יהודה. יש כאלה אומרים בשם רבי יהודה, יש כאלה אומרים שהברייתא עוד באמת כמו דעתו של רבי יוסי בר יהודה. עכשיו, הוא לא יכל להכריע סתם. אבל ברגע שיש לו כאן את הסתירה בין שתי הברייתות, ורבי יהודה במשנה, שמשנה זה בדרך כלל דבר יותר מדויק, ששנו אותו להלכה וזה יותר דייקו שם בכל אות ואות, אם במשנה כתוב שרבי יהודה אומר אחרת, כנראה שהברייתא זה לא רבי יהודה, אלא רבי יוסי בר יהודה. בדיקה שלי דרבי יהודה, דרבי יהודה אמר, מה דתנא לכרבי יהודה? כנראה הוא טועה, לאו דווקא. ומה דתנא לכרבי יהודה? כרבי יוסי בר יהודה? דווקא, הוא זה שמדייק. בסדר. אז אם כן, סיימנו עם בני הכפרים הנפלאים שהיו מקדימים, קוראים להם מגילת אסתר, י' א', י' ב', י' ג', אבל היום בזמננו אנחנו לא מצאנו בשום מקום, וגם בשולחן ערוך לא מצאנו שהם מתייחסים לעניין הזה, שיהיו מקומות שיקראו להם בי' א', י' ב', י' ג' באדר קריאת המגילה. אנחנו יודעים שיש י' ד' באדר, ותתוו באדר. זה שני הזמנים שקוראים מגילה. בני כל העולם קוראים בי"ד, ואלה שגרים בירושלים, בעיר המוקפת חומה ממות יהושע בן נון, או בערים דומות, או במקומות שיש ספק אולי, אז יכול להיות שיקראו אולי יומיים. או שושן הבירה, כמו שנראה ששושן הבירה, אפילו אם זה לא עיר המוקפת חומה ממות יהושע בן נון, כיוון ששם ניתן רשות ליהודים שהיו גרים שם להילחם יום נוסף, והם נחו באמת בתתוו באדר, אז הם גם כן קוראים בתתוו באדר את המגילה. אבל יש יומיים, או יהודה לדעות תתוו, אין עוד יום. האמת, מי שפותח מגילת אסתר, מגילה מרתקת, מרתקת במיוחד. הוא מגיע שם לסוף, פרק ט', כשמדברים שם על כל הנושא של הנס כבר, ועל היהודים הייתה אורה, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, וגם מדברים פה על איך שהיום הזה שסיברו אויבי היהודים להרוג אותם, יום י' ג' באדר ונהפוך הוא, הפך להיות יום שהשלטו היהודים אימה בשונאיהם. וב-י' ג' באדר היהודים הלכו והרגו את כל השונאיהם ומבקשי רעתם, והרגו את 10 בני אמן, ותלו את המן בעצמו על העץ. נו, כתוב שם, איך שהיהודים, ושאר היהודים אשר במדינות המלך, כוונה כולם, כל היהודים, בכל המקומות בעולם, נקהלו ועמוד על נפשם. כל אלה שמבקשים את נפשם, הם עמדו על נפשם, ונוח מאויביהם, קיבלו מנוחה מהאויבים, והרוג בשונאיהם. מתי זה היה? ביום 13 לחודש אדר. זה היה יום של ארטילריה רצופה, וכל האויבים, כל היהודים בכל מדינות המלך אחשוורוש. ונוח, מתי הייתה המנוחה מהמלחמה? ביום 14 בו. ולכן, מכיוון שהם נחו מהמלחמה ביום 14 בחודש אדר, ועשו אותו יום, לא כתוב כאן מי, ועשו אותו יום משתה ושמחה. מי עשה את היום הזה ליום משתה ושמחה? לא כתוב מי. לא יודע. אחר כך כתוב, והיהודים אשר בשושן, הם קיבלו עוד יום להילחם בשונאיהם, גם את יום י' ד'. לכן הם נקהלו גם ב-13 בו וגם ב-14 בו. מתי ונוח הייתה להם מנוחה מאויביהם? ב-15 בו. גם כאן כתוב, ועשו אותו, את יום 15, יום משתה ושמחה. למי? לא יודע, לא כתוב. אני יכול לחשוב לבד, שהיום יום י' ד', יום 14 זה לכולם, לפרזים, ויום תתוו זה לאלה שמוקפים חומה כמו שושן. אבל זה לא כתוב. כתוב כאן רק שאלה בכל המדינות, המלך, היה להם מנוחה ביום י' ד', לכן עשו אותו יום משתה ושמחה, לא כתוב למי. ואלה שהיו בשושן, היה להם יומיים מלחמה, והמנוחה שלהם הייתה ב-15 לחודש אדר, והם עשו אותו יום משתה ושמחה. יכול להיות שרק אלה בשושן עשו אותו יום משתה ושמחה. לא כתוב כאן שאלה בירושלים, או אלה שנמצאים בעיר המוקפת חומה, עושים את יום תתוו ליום משתה ושמחה. וגם לא כתוב אפילו על היהודים שנמצאים בערי פרזות, עד עכשיו לא כתוב שהם עושים אפילו איזה יום שייך להם, איזה יום זה הפורים שלהם, איזה יום הם קוראים מגילה. עד פסוק אחד אחר כך כתוב, על כן, היהודים הפרזים, פעם ראשונה שזה מוזכר בכלל הפרזים. קודם היה כתוב, היהודים אשר במדינות המלך, לא היה מוזכר שהם הפרזים בדווקא. היהודים הפרזים, היושבים בערי הפרזות, מפוזרים בלי חומה שמקיפה אותם, עושים את יום 14 לחודש אדר, שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות יש לרעהו. זהו. ועם המוקפים, לא כתוב שהמוקפים עושים את יום תתוו. זאת אומרת, הפסוק מתאר אמנם את הסדר שהיה. מי נלחם רק ביום הראשון, מי נלחם בשני הימים, וששניהם עשו את היום של המנוחה שלהם ליום משתה ושמחה. גם היהודים אשר בשאר מדינות המלך, שהם עשו את היום לי"ד, וגם היהודים שהיו בשושן, שהם עשו את היום של המנוחה ביום תתוו, יום 15. אבל לא כתוב מתי שאלה מערים המוקפות חומה עושים ביום תתוו, ואלה הפרזים עושים בי"ד. רק פסוק אחר כך כתוב, על כן היהודים הפרזים, היושבים בערי הפרזות, עושים ביום י"ד, קוראים מגילה, לא כתוב קוראים מגילה, תכף נראה מאיפה לומדים שהם קוראים גם כן מגילה, אבל עושים את יום משתה ושמחה, דווקא את יום י"ד. אז לכן הפלא הגדול, שהמשנה אומרת, כרכים המוקפים חומה ממות יהושע בן נון, קוראים מגילה ב-15 לחודש אדר, וכולי, מנעני מילי, איפה אתה יודע? הרי מדברים רק על היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות, שהם עושים את יום 14, לא כתוב על אלה המוקפים חומה מה איתם. תרצת הגמרא, אמר רבה, תבין לבד. הרי לפני כן אמרו לך, כמו שקראנו את הפסוקים, שהיהודים אשר בשאר מדינות המלך היום על מנוחה של המאה ביהוד, אבל אלה שהיו בערים המוקפים חומה, דיינו, אלה שהיו בשושן, היום המנוחה של המאה ב-15. אז דאמר קרא, כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות, עושים את יום 14 לחודש אדר, יום שמחה משתה וגומר, ומידי פרזים ב-14, מוקפים ב-15. שואל את הגמרא, מי אמר? מי אמר? ואימה, פרזים ב-14, כמו שהפסוק אומר מפורש, ואלה שבשושן, אתה יודע מה, אני אלך איתך, יעשו ב-15, אלה שבשושן. לא מוזכר כאן בפסוק, אלה שגרים בעיר מוקפת חומה, ולא מוזכר כאן יהושע בן נון, ולא שום דבר. אז אולי נאמר, שאלה שגרים בערים המקופות חומה, חומה, כלל כלל, לא. לא קוראים מגילה, לא בי"ד ולא בתתוו. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת כלל כלל, לא? קודם כל, ולאו ישראל ננהו? מה, הוצאת אותם מעם ישראל? מה, הם אמורים להיות שונים? וכי עליהם לא נגזר, לא נגזרה הגזרה, וכי הם לא סמכו בביטול הגזרה, הם לא צריכים לציין את הנס הזה. ועוד, מהודו ועד קוש כתיב שכולם קיבלו עליהם לעשות את ימי הפורים. ושם ודאי יש ערים מוקפות חומה, כי הרי הודו וקוש, אנחנו נראה בהמשך המסכת שזה בעצם כמעט כל העולם. או שאולי כן, אולי אפילו כל העולם. ודאי שיהיו שם ערים מוקפות חומה, ירושלים הרי הייתה בתוך העניין. ירושלים ודאי הייתה אחת הערים שהיו מאוד ועד כוש. חשברו שלט על ירושלים. ודאי שאלה שגרים בערים המקפות חומה, אמור להם להיות להם יום אחד פורים, אמור להיות יום אחד שהם צריכים לקרוא מגילה. אנחנו יודעים שהיהודים הפרזים זה ביודלת, עד מה נשאר לנו? יום תתוו, כנראה המוקפים הם בתתוו. מי זה המימול של ימי הפרזים? ימי המוקפים, אם הפרזים יודלת, אז מוקפים תתוו. שואלת הגמרא, לא חייב להיות. ואמא, אולי נאמר, פרזים בהרבה עשר, שהם יכולים דווקא בהרבה עשר, כמו שהפסוק אומר מפורש, על כן היהודים הפרזים, היושבים בערי הפרזות, עושים את יום 14 לחודש אדר, שמחה משתה ויום טוב. ומוקפים, הם יעשו יומיים פורים. תן להם, מה קרה? אם נלחמו יומיים אלה שבשושן, אז המוקפים, יהיה להם יומיים, כמו שזו תוספת של הסבר רק בשביל להמחיש, יהיה להם יומיים יום טוב, אולי. גם בארבעה עשר וגם בחמי עשר. כתכתיב, להיות עושים את יום 14 לחודש אדר, ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה. עונה הגמרא, לא כתוב כאן להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ויום, אלא כתוב ואת יום. אי אבא כתב את יום 14 ו-15, בלי ואת, אלא ו-15, כדי כמה, היינו אפשר, יכולים לפרש באמת, שיכול להיות מקום שבו פורים יהיה עם מגילת אסתר גם ב-14 וגם ב-15, יכול להיות, כדי כמה. אבל השתא דכתיב את יום 14 ואת יום 15. אתה את ופסיק בין שני הימים. יש מקומות שקוראים ב-י"ד, הני ב-14, אלה שגרים בערים הפרזות, ואני, אלה שגרים בערים המוקפות חומה, ב-15. עדיין שואלת הגמרא ואימה, אולי נאמר, פרזים ב-14, נכון, רק ב-14 הם יכולים, כי זה מפסוק מפורש, אבל המוקפים, נכון, רק יום אחד יש להם, כי יש כאן ועת, שהוא באמת מפסיק בין שני הימים, שלא יכול להיות יומיים למקום אחד, אבל הם יכולים לבחור או את היום הזה, או את היום הזה, אלה שבהם מוקפים חומה. אי באו ב-14 ואי באו ב-15. יכולים או לקרוא ב-14 או ב-15, תקראת המגילה אולי. עונה הגמרא ואמר קרא, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, לשון רבים, כדי ללמד. זמנו של זה, לא זמנו של זה. אז יש לו זמן אחר? למוקפים? ומה? בית ליסה, אולי יום קודם. אולי יום 15 זה לשושן, בני שושן. יום 14 לכל ערים הפרזות. ויום 13 יהיה לכל ערים המוקפות חומה. עונה הגמרא כשושן. לא מצאנו במגילת אסתר שקוראים מגילה ב-13, נכון? אולי מצאנו רמז, אבל זה לא כתוב מפורש בשום מקום. שיום מגילת, שקוראים מגילה ב-13, שקבעו משתה ויום טוב מיום 13. אז אם כן, יש לך יומיים. או 14 או 15, בשושן היה 15. 14 ודאי שלא, כי זה רק היהודים הפרזים, היושבים בערי הפרזות עושים ב-14. אז מה נשאר לך? כמו שושן, זה היום היחיד שנשאר לך. אז כל ערים המוקפות חומה, מות ישוע בינון, שהם לא נקראים ערים הפרזות, הם עושים ביום 15. שואלת הגמרא, מי אמר אבל שקוראים מגילת אסתר? איפה מובא פה מגילת אסתר בכל הפסוקים? כתוב שעשו אותו יום משתה ושמחה, ועוד פעם יום משתה ושמחה, וגם כשכתוב היהודים הפרזים עושים אותו יום שמחה ומשתה ויום טוב, ומשלוח מנות איש לרעהו, לא מוזכן כאן מגילת אסתר. אז השכחן, עשייה, עושים משתה ויום טוב את היום 14 ויום 15, פילי פלאים, מצאנו מקורות מצוינים מכל אחד מהם. אבל זכירה, קריאת מגילה, שזה עיקר העסק שאנחנו כעת עוסקים בו, מנהלן שחייבים לקרוא הפרזים ב-י"ד, המוקפים ב-ט"ו, עונה הגמרא, אמר קרא, והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור. נעשים, אתה יודע מה זה נעשים? משתה, שמחה. מה זה נזכרים? זכירה בפה, קריאת המגילה. התקש זכירה לעשייה, כמו שיש ועשור שעשו אותו ליום, עושים את יום 14 לחודש אדר שמחה ומשתה ויום טוב, עשייה, לפרזים בי"ד, וממילא למוקפים בט"ו, אז ככה גם זכירה של מגילת אסתר לערים הפרזות בי"ד באדר, וערים המוקפות בט"ו באדר. מה זה נקרא ערים המוקפות? ממתי הן מוקפות חומה? ממות יהושע בן נון. מי אמר? אולי מוקפות חומה עכשיו? אולי מוקפות חומה כמו שושן? בימי אחשוורוש? אבל המשנה שלנו כתוב מפורש. ערים המוקפות חומה ממות יהושע בן נון. מתנית אין דלא כהאיתנה. המשנה שלנו היא לא כמו דעתו של רבי יהושע בן קורחה, שלפי דעתו, מה שקובע זה, האם העיר מוקפת חומה, לא ממות יהושע בן נון, אלא ממות אחשוורוש. נתניה רבי יהושע בן קורחה אומר, כרחים המוקפת חומה ממות אחשוורוש, הם אלה שקוראים ב-15. מה הייתה מה? זה רבי יהושע בן קורחה, מאוד פשוט, כמו שושן. כי שושן, מה שושן, שמשם אנחנו לומדים את כל הדין של הערים המוקפות חומה, בגלל ששושן קיבלו עוד יום למלחמה, אז הם נחו יום אחר כך בט"ו. אז מה שושן? ממתי מוקפת חומה? ממות אחשוורוש. אנחנו לא יודעים שהייתה מוקפת חומה ממות יהושע בן נון. ושם קוראים ב-15, אף כל שמוקפת חומה ממות אחשוורוש קוראים ב-15. השאלה האמיתית היא, איפה כתוב שעיר מוקפת חומה, צריכה להיות מוקפת חומה ממות יהושע בן נון. מה נכנס יהושע בן נון לעניין? ואם אני בונה עכשיו חומה ובונה שם בתים בתוך החומה הזאת, מה זה לא נקרא עיר המוקפת חומה? למה? אתה יכול להגיד כי זה לא דומה לשושן, בסדר, אבל זה דווקא לפי רבי יהושע בן קורחה שאומר שהולכים לפי זמן אחשוורוש, אבל יהושע בן נון, מה נכנס יהושע בן נון? אתם כבר לומדים את זה בגזרה שווה. יליף פרזי פרזי, גזרה שווה. כתיב הכה במגילה מה כתוב על כן היהודים המה? הפרזים, לשון פרזי. וכתיב הטם, כשמשה רבינו בא לארץ, ויהושע בן נון בסופו של דבר הכניס את עם ישראל לארץ, כתוב שם, כל אלה ערים בצורות חומה גבוהה, דלתיים ובריח, מקומות ומקפות חומה, לבד מערי הפרזי הרבה מאוד. כתוב שם פרזי, וכתוב לפני כן, ערים בצורות חומה גבוהה. הבנתי, חומה. מתי הייתה החומה הזאת? אז בזמן יהושע בן נון. מה להלן, כשנכנסו לארץ, הערים שהיו בהם חומה, הם היו מוקפות חומה כמובן ממות יהושע בן נון שנכנס איתנו לארץ. אף כאן, כתוב, היהודים הפרזים, פרזי הכוונה, מקום שמוקפת חומה ממות יהושע בן נון. האם זה מוקף חומה או לא מוקף חומה, זה תלוי מה היה בזמן יהושע בן נון. יש ויכוח. התנא במשנה אומר שמוקף חומה, זה תלוי אם זה היה עיר מוקפת חומה ממות יהושע בן נון, כי הוא לומד גזירה שווה פרזי פרזי. עכשיו, רבי יהושע בן קורחה לא חייב ללמוד את הגזירה שווה הזאת. הרי אדם לא יכול להמציא גזירה שווה. זה דווקא אם הוא קיבל מרבותיו את הגזירה שווה הזאת. אז למה רבי יהושע בן קורחה, אני יודע למה הוא לא אמר כתנא דידן, למה הוא לא סובר שעיר מוקפת חומה זה ממות יהושע בן נון, כמו שאמר התנא במשנה, דלת לי פרזי פרזי, את הגזירה שווה פרזי פרזי, הוא לא שמע מרבותיו, אז הוא לא, אין לו את זה. לכן הוא לומד משושן, שהייתה עיר מוקפת חומה, ממות אחשוורוש. אלא מה שלא מובן כאן, תנא דידן. מה הייתה מה לא אמר כרבי יהושע בן קורחה? למה באמת? התנא של המשנה שלנו אומר שזה כמו זמן יהושע בן נון. למה לא כמו רבי יהושע בן קורחה שאמר שזה ממות אחשוורוש? הוא אומר, מה זאת אומרת למה הוא לא אמר? מה הייתה מה? דעית לפרזי פרזי, אתה בעצמך הסברת למה התנא של המשנה שלנו לא הולך לפי זמניו של אחשוורוש, אלא לפי זמנו של רבי יהושע בן נון. כי הוא לומד גזירה שווה, הוא קיבל את זה מרבו. אני לא מבין את השאלה שלך, אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, אני אברר לך מה השאלה. אחי כמה. זה המשמעות של השאלה, למה התנא של המשנה שלנו הולך לפי מוקפת חומה ממות יהושע בן נון ולא מאחשוורוש? אלא, שושן דעבדה, שעושים פורים בעיר שושן, מתי פורים בעיר שושן, תגיד לי? מתי? י"ד? ודאי שלא. פסוק מפורש אומר, על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות הם אלו שעושים את יום 14 לחודש אדר משתה ושמחה. ושושן, זה לא עיר הערים הפרזים. היהודים הפרזים, היושבים בערי הפרזות. אז מתי הם יעשו? אלה שגרים בשושן. ב-15 לחודש אדר, הם לא מוקפות, לא ידוע לנו, אומר רש"י, שהם מוקפות חומה ממות יהושע בן נון. שושן דאבדה כיוון, לא כפרזים ולא כמוקפים, כמו מי הם יעשו, מה לא, בדיוק בשושן לא יעשו פורים, תגיד לי. עונה הגמרא, חידוש עצום, שלחידוש הזה בעצם כבר צריך להגיד אותו במשנה. כשאני אומר לך, ערים פרזות, וערים מוקפים חומה ממות יהושע בן נון, דע לך שבחלוקה הזאת, יש עוד עיר אחת, שהיא בערים המוקפות חומה, למרות שהיא לא ממות יהושע בן נון, שזה שושן. וזה תנא של המשנה שלנו מודה. אמר רבה, ואמרי לה, יש אומרים שאמר את זה חכם שנקרא קדי. ככה רש"י במסכת גיטין, דף פ"ה, מבאר שקדי זה שם חכם. גם התנא במשנה שלנו מסכים שבשושן קוראים מגילת אסתר בט"ו. שאני שושן, הואיל ונעשה בה ביום 15 הנס, שהרי הם אלה שבגללם יש את יום טוב פורים בט"ו, כי הרי מה היה? כולם קיבלו את האפשרות ללחם באויביהם בי"ד באדר, וביום י"ד הם נחו, ואז הם מציינים את הניצחון. אבל שושן קיבלו עוד יום, גם בי"ד הם נלחמו, והניצחון שלהם היה בט"ו. זאת אומרת, רק בזכותם יש את היום הזה בכלל של ט"ו, כפורים. אז שם קוראים מגילה בט"ו. כתוב במגילה, והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור. ואז אומרת המגילה, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר. מה זה מדינה ומדינה ועיר ועיר? מה זה בא לרבות? אז בשלמה לפי התנא במשנה שלנו, שמוקפת חומה זה ממות יהושע בן נון, היינו דכתיב מדינה ומדינה ועיר ועיר. ממדינה ומדינה אנחנו לומדים לחלק בין מוקפות חומה. מדינה הכוונה עיר מוקפת חומה לפי הדרשה פה. אבל יש הבדל אם הם מוקפים חומה מימות יהושע בן נון, מימות יהושע בן נון, שהם יקראו מגילת אסתר לפי התנא של המשנה שלנו בט"ו, לבין עיר מוקפת חומה מימות אחשוורוש, ולמרות שהיא מוקפת חומה לא יקראו בה בט"ו, אלא יקראו בה בי"ד, כי התנא של המשנה שלנו אומר שלא הולכים לפי זמנו של אחשוורוש, אלא לפי הזמן של יהושע. אז יכול להיות הבדל בין שני ערים ששניהם מוקפות חומה, ובעיר אחת יקראו בי"ד, כי היא לא מוקפת חומה ממות יהושע בן נון אלא ממות אחשוורוש, ובעיר אחרת יקראו במגילה ביום ט"ו, כי היא מוקפת חומה ממות יהושע בן נון. וכן, יש גם מה לרבות מעיר ועיר נמי, לחלק בין שושן, שעיר שמוקפת חומה ממות אחשוורוש. וקוראים בה מתי? לא בי"ד. לא כמו שאר העיירות המוקפות חומה ממות אחשוורוש, כי בה נעשה הנס. יש הבדל בינה לבין שאר העיירות, וזה מחלקים בין עיר לעיר. אלא לרבי יהושע בן קורחה, שלפי דעתו כל ההבדל בין עיר לעיר, עיר מוקפת חומה זה ממות אחשוורוש. אז אם כן, כל הערים הם כמו שושן. אין הבדל בין שושן לשאר העיירות. שושן קוראים בה בט"ו כי מוקפת חומה ממות אחשוורוש, לפי דעתו של רבי יהושע בן קורחה. כל הערים המוקפות חומה ממות אחשוורוש קוראים בהם בט"ו. אז ההבדל היחיד שיש לפי דעתו של רבי יהושע בן קורחה זה לחלק בין מוקפים חומה ממות אחשוורוש למוקפים שאינם מוקפים חומה ממות אחשוורוש. ככה היה גרסה ברש"י. בשלמה מדינה ומדינה לחלק בין מוקפים חומה ממות אחשוורוש לשאין מוקפים חומה ממות אחשוורוש. אלה שמוקפים חומה ממות אחשוורוש קוראים בהם בט"ו, ואלה שלא היו מוקפים אז חומה, אפילו שהיום הם מוקפים חומה, יקראו בהם בי"ד. אלא עיר ועיר, למה יאתה? מה זה בא לרבות? הרי כל הערים הפרזות, הדין שלהם שווה, שקוראים בהם בי"ד, אז מה מרבים מעיר ועיר? אמר לך רבי יהושע בן קורחה, רגע, ממדינה למדינה אתה מסודר מה לומדים? ולתנא דידן מין ניחא? כיוון דאית לגזרה שווה, פרזי פרזי. התנא במשנה שלנו, מאיפה הוא יודע שמוקפת חומה זה עיר שהייתה כך בזמנו של יהושע בן נון? בגזרה שווה, פרזי פרזי פרזי. שכתוב לגבי ערים הפרזות, לשון פרזי, ואצל משה רבנו, יהושע בן נון, כתוב גם כן לשון פרזי, שם כתוב חומה ובריח וכו'. אם כן, כבר משם אנחנו לומדים שיש הבדל בין עיר מוקפת חומה ממות יהושע בן נון לעיר שאינה מוקפת חומה ממות יהושע בן נון. אלא מימות אחשוורוש. אז אם כן, מה יש לדרוש את זה ממדינה ומדינה? כבר דרושים את זה מהגזרה שווה. אז המילים האלה למה לי? מיותרות? אלא צריך לדרוש דרשה אחרת ממדינה ומדינה. דרשה חדשה לגמרי. קרא לדרשה ודהתה וכדי רבי יהושע בן לוי ודהתה. כדי רבי יהושע בן לוי. הוא סובר שמה שכתוב מדינה ומדינה ועיר ועיר, זה סך הכל בא לומר שעיר ועיר שסמוכה למדינה, שמוקפת חומה, אפילו שהעיר הזאת לא מוקפת חומה, נוהגים בה כמו העיר שמוקפת חומה, כי היא סמוכה אליה. דאמר רבי יהושע בן לוי, קרח, זאת אומרת עיר המוקפת חומה, לפי התנא במשנה ממות יהושע בן נון, ולפי רבי יהושע בן קורחה ממות אחשוורוש, יקראו בה מגילת אסתר ב-15 לחודש אדר? יפה. מחדש רבי יהושע בן לוי, ואת החידוש הזה הוא ידרוש מהפסוק מדינה ומדינה ועיר ועיר, שגם כל המקום הסמוך לו, כל מקום שסמוך לעיר המוקפת חומה, וכל מקום הנראה עמו, שאפשר לראות מהמקום הזה את העיר המוקפת חומה, נידון ככרח גם בעיר, גם המקום הזה יקראו מגילת אסתר ביום 15. עד כמה זה נחשב סמוך? אמר רבי ירמיה, ויתם רבי חייא בר אבא, אגב זה אמרה הראשונה של רבי ירמיה, ויש אומרים בשם רבי חייא בר אבא, והגמרא תכף תביא בהמשך עוד כמה אמרות בשמו. מה נקרא סמוך? מרחק של מיל, 2,000 אמה, זה בערך קילומטר. כמו ההבדל מהמקום שנקרא חמתן לטבריה, מיל. שואלת הגמרא, למה צריך להגיד כמו חמתן לטבריה? ולמה מיל? עונה הגמרא, זה בדיוק החידוש שרוצה לחדש לך, כמה שמלן, זה שיעור הדמיל, כמה אבי, כמחמתן לטבריה, כמו ההבדל בין חמתן לבין טבריה. ואמר רבי ירמיה, ואיתם רבי חייא בר אבא, אמרה נוספת. יש 5 אותיות שהם כתובים באמצע המילה, הם אות פתוחה. ואם הם כתובים בסוף המילה, הם אות סתומה. או אות סופית. הם שונים כשהם כתובים אות סופית. איזה 5 אותיות? מנצפח, יש מם רגילה ומם סופית, נון רגילה ונון סופית, צדיק רגילה וצדיק סופי, פי רגיל ופי סופי, וחף רגיל וחף סופית. את האותיות האלה, הסופיות, הסתומות, אלה שקוראים אותם בסוף התיבה, הנביאים אמרו אותם. צופים אמרו. הגמרא מבינה עכשיו שהם המציאו את האותיות האלה. כמובן שהגמרא תדחה את זה, כי הנביאים אמרו דברי נבואה, אבל הם לא יכולו לחדש דברים שלא היו בזמן התורה. וזה מה שמיד הגמרא מקשה ותסברה. כי אפשר לומר שהנביאים חידשו אותיות שלא היו קודם? יש לו איזה 2 קושיות. קודם כל, הכתיב אלה המצוות, דורשים שאלה המצוות ולא יותר. רק המצוות שכתובות ב5 חומשי תורה. שאין נביא, יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, נביאים שיבואו לאחר מכן, אף אחד מהם אינו רשאי לחדש דבר מעתה. הם יכולים לחזק את עם ישראל שיקיימו את המצוות. לתת להם מוסר. לומר את דברי השם, לומר דברי נבואה על אחרית הימים, אבל הם לא יכולים לחדש דברי תורה, עוד מצוות. וגם לא עוד אותיות. אין נביא רשע לחדש דבר מעטה. אז לכם חידשו את המנצפח, זה לא ייתכן. ועוד, אני אוכיח לך שהאותיות מנצפח היו בזמן קבלת התורה. הם היו כתובים על הלוחות הברית שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אמר רב חסדא, האותיות מם סופי והאות סמך שהיו חקוקות בלוחות בנס היו עומדים. כי הרי הלוחות עשרת הדיברות שהיו חקוקים על השני לוחות הברית שניתנו בהר סיני, או שניתנו מאוחר יותר, בכל אופן, האותיות שהיו חקוקים על הלוחות, עשרת הדיברות, היו חקוקים בצורה מפולשת מצד לצד. כשאתה כותב אות סמך, החלק הפנימי של אות סמך, אין לו במה להאחז. וכן מם, וזה שהם עמדו, החלק הפנימי של האות סמך ומם סופי, בנס היו עומדים. אבל בכל אופן אתה רואה שכבר היה מם סופי בזמן קבלת התורה. אז איך אתה אומר שהנביאים חידשו את האותיות הסופיות מנצפח? עונה הגמרא על השאלה השנייה, אין, מי הווה אהבו? היו האותיות מנצפח, גם האותיות האמצעיות וגם האותיות הסופיות. ואם כן תשאל, מה חידשו הנביאים? כי לא אהבו יד אי, בהתחלה לא ידעו, היי, באמצע טבע, איזה אות, למשל מם ומם סופי. אולי מם סופי זה בכלל מם אמצעית, והמם הרגילה זה מם סופי. וכן נון וצדיק והכל. הם לא ידעו איי באמצע טבע ואיי בסוף טבע. איזה אות זה אות סופית ואיזה אות היא אות אמצעית. והאותיות סופים באו הנביאים ותקינו. הם אלה שתקנו שהאותיות הפתוחים יהיו באמצע טבע, והאות הסתומים, מה שאנחנו קוראים אות סופית, הם יהיו בסוף טבע. שאלת הגמרא עדיין. השאלה השנייה אומנה מתורצת, שבאמת האותיות האלה היו בלוחות, אבל השאלה הראשונה, סוף סוף אלה המצוות כתוב, שאין נביא עתיד לחדש דבר מעתה, ואפילו את החידוש הזה לקבוע איזה אות באמצע ואיזה אות בסוף, גם זה אין לנביא סמכות לקבוע. אלא, אומרת הגמרא, באמת, כבר בזמן מתן תורה, היו את אותיות מנצפח, וידעו איזה אות באמצע ואיזה אות היא אות סופית, רק שכחו. וחזרו הנביאים ויסדו, אמרו על האותיות הפתוחות, כמו מם, נון, צדי, פי, חף רגילה, שהם יהיו באמצע, ואת האותיות הסופיות, מה שנקרא אותיות סומות, הם יהיו בסוף. אם הנביאים תקנו מה יהיה בסוף, אנחנו יכולים גם כן לעשות את הסוף ולסיים ולומר עד כאן דף ב'.